בעצם אני נוגע פה בסוגיה מאוד רחבה, אבל אנחנו רק נעיר כמה הערות מסביב לדין המיוחד הזה. זה קשור לסוגיות יותר רחבות, אבל אנחנו, אין בידי למצות אותה. יש משנה בחלה שכתוב, העושה עיסה מן החיטים לאורז משבתם דגן חייב בחלה, ויוצא בה אדם ידוע חובתו בפסח. אז המשנה אומרת שאם עושים עיסה, עופים עיסה שהיא מורכבת מחיטים ובני האורז, שחיטים זה מהחבישת המינים שאפשר לחייב, להתחייבת לחלה. חלה, חיוב חיה, חלה זה רק מקמח שהוא מחמש מיני דגן בשיעור של חמישה רבעים, טוב, כלומר בשיעור מסוים גדול. אז אם עושים עיסה כזאת שהיא מורכבת מחמישה מיני דגן, אז זה חייב בחלה, וכל יתר המינים בעולם אינם חמים בחלה. כמו כן, גם כן בדין שלנו, חמץ לא יכול להיות, לא חייבים על איסור, לא תאכל חמץ אלא רק על חמישה מיני דגן בשיעור כזית מחמישה מיני דגן. וכן גם קיום חייב חי מצת מצה, יוצאת זה חובת מצת מצה, ואינן יוצאים אלא אם המצה עשויה מחמשת מיני דגן בשיעור כזית, שצריכים לאכול כזית מהמצה. כן. ובכל זאת אומר פה המשנה בחלה, שאם עשה עיסה, כלומר עשה איזה פת שהיא מורכבת מחיטים וגם מאורז, שאורז הוא איננו מחמישת מילי דגן, הוא ימילא איננו בכל שלושת הדינים שהזכרנו. מי שעושה פת מאורז לא חייב בהפרשת חלה, מי שעושה פת מאורז אין איסור חמץ, מי שעושה פת מאורז אז לא יכול לצאת לחובת מצה. אבל אם עשה עיסה מחיטים ומן האורז, אם יש בתם דגן, חייבת בחלה. כלומר, למרות שאין בה את השיעור לכאורה, כן, אבל כשיש בעיסה זאת טעם דגן, כיוון שיש קצת מן החיטים, חלק מן החיטים שנותן טעם בכל, חייבת בחלה. אז כל העיסה הזאת חייבת בחלה, כלומר אם היא בשיעור, של חמישה רבעים, אז היא חייבת בחלה, ויוצא בה אדם ידי חובתו בפסח. מן השני אפשר לצאת לחובת מצה. אני עושה דין שלישי, וחייב על חימוצו מלכות, אולי אפילו קראת, כלומר, תראה, זה חיוב חמץ גם כבמהירה. אלא שבזה אולי יש עוד אחת, תראה, נראה, אבל יוצא עדיין לחובתו בפסח, חידוש הקדוש שיוצא עדיין לחובתו בפסח, כמו שזה שיעור מצה שיוצאים ידי חובה. ואם אין בתם דגן, כלומר, אם בעיסה הזאת אין בתם דגן, כי זה קצת עיסה שלא נתנה טעם, רגילים חזל לעמוד שנתינת טעם זה בשישי, כלומר שיש כנגד יש יותר אורז ביחס לחיטה 60 נגד 1 יותר מ-60, אז ממילא זה הרוב אורז ומעט מאוד חיטה. כרגיל ככה אנחנו עומדים בשני מינים את השיעור נותן טעם זה ב-60, כן? אבל כל פנים, אם אין בטעם דגן, אם אין בעיסה הזאת טעם דגן, אינה חייבת בחלה כי זה עיסת אורז, ואין אדם יושב בדרך ובטעם בפסח כי זה אורז ולא מצא. הסעיף הוא פשוט, וגודל פשיטותו בשמה כתבה זה התנא. לא ברור למה התנא כתב את הסעיף הזה, פשוט אחרי שכתב, בכלל זה משמע מהרישא, כן, אבל זה פשוט, פשוט שאם יש לך דגן, עיסה של דגן, גם אם יש בה קצת אורס, חיטה, אבל הוא לא מוגש הטעם, אז אין בזה חיוב חלה ואי אפשר לצאת לדוחת מצב. ואני מוסיף אפילו וגם כי אין בזה איסור חמץ, כי יש ביטו, אלא שבביטו בחמץ כבר דנו האם יש חומרה בחמש שאפילו כלשהו לא בטל או משהו, אז זה עוד אינו. פה המשנה בכלל לא דברת על איסור חמץ, היא מדברת על חיוב מצה, קיום מצת מצה, ועל חיוב חלה ומצת עשה. היא עוסקת פה בחלה, זה גם עניין של טבל, טבול לחלה, כן? אבל קובי עוסקת במצוות חלה ובמצוות המצה, והיא אומרת שאם אין בזה טעם של מצה, אם אין זה טעם של דגן, אז זה לא חייב בחלה, וזה לא חייב, זה פשיט. אנחנו מדברים יותר על הרי שרוצים להתפסק. אבל אני אומרת שאם יש בטעם של דגן, אז זה כבר מקבל את החיוב חלה, כיוון שיש פה אבל מי שחמשת הרבעים רובם אורז, לא רק רובה אורז, אלא משמע אפילו שהרוב רוב גדול, לא תרי בתרי, אלא אפילו רוב גדול, כלומר זה רק נתינתם יש, כלומר יש 50, יש 80% אורז ו-20% אמרתי הרבה יותר קרוב, קרוב, כן, נהיינו, אבל יש מעט חיטה, ובכל זאת יוצאים מדי חובה, חנים בחלה, ויוצאים מדי חובת מצה בדבר. זה מצה, מצה שקשרה לפסח, שאפשר לצאת מדי חובת מצה. אתה צודק, זו בעצם המשנה שמביאה הגמרא בעבודה זרה כראיה בזבחים, מביאה מפה ראיה שתם כיכר דאורייתא, שכיוון שברגע שנותן טעם אז הפך להיות הכל חתכת מצה, חתכת כזה. אבל יש פה חידוש גדול אפילו בטעם כיכר, כי באמת נניח טעם כיכר זה באמת סוגיה גדולה, אם טעם כיכר דהיין, אם יש לך חתכת מבלה שנפלה לתוך תבשיל אחר מין בשן לא מינו ונתם בו לא רק בשר ובשר אלא ירקות, והירקות כולם קיבלו טעם אל הנבלה, טעם בשרים שניסו, טעם בשר שניסו, אז כל התבשיל הזה עשו, אף על פי שיש פה רוב האחוזים הם הרוב המוחלט זה ירקות כשרות, אבל כיוון שיש מיעוט איסור ונתן טעם אחד בשישים, נתן טעם בכל, אז הוא עשו, זה כתוב פשוט שהוא עשו, שמין בשלו בינו ונותן טעם, גם זה פה משנה בהמשך, נותן טעם מין בבינו עשו. השאלה היא נחלף למחלוקת, האם איסור דאורייתא או איסור דרבנן בטעם כיכר, האם מה שעשרנו בטעם כיכר, כי הרי הרוב הוא היתר, האם אלה כשאני אוכל את התפוחי אדמה אני אוכל דבר מותר, אבל כיוון שבתוך התפוחי אדמה מעורב טעם של נבלה, אני אוכל גם טעם של נבלה, אז זה אסור לעשות את זה. השאלה היא האם זה איסור דאורייתא או איסור דרבנן, נחלקו הדעות, האם טעם כיכר דאורייתא או טעם כיכר לאו דאורייתא, כן? כי בעצם זה רק טעם של האיסור לכאורה, מפה רצו להוכיח שטעם כיכר דאורייתא, שהרי זה מפורש שדבר פה שאתה לא רק ברישא כתוב שעושה עיסה מן החיטה ומן הארץ יש בה טעם חי בחלה, אולי חייב חי ברבי דרבנן, יכול להיות שהחלטנו לעשות אותה טבל של חלה ולאסור את המחילה שלו יחרישו את החלה ולחייב איסור חלה אולי חייב דרבנן, כי אומנם באמת הרוב זה אורז, אבל יש טעם של דגן ודגן הוא חייב בחלה, אז גם טעם של דגן חייב בחלה מדרבנן. אבל איך כתוב שיוצא ידי חובתו בפסח במצה? אם היה כתוב פה שזה עשו איסור חמץ, אז גם זה אולי רק מדרבנן, שאם זה חמיץ אז אף על פי שהאורז לא מחמיץ אבל יש פה טעם של חימוץ, אז גם הוא עשו מדרבנן. אבל פה כתוב שאפשר לצאת ידי חובת מצה, וחובת מצה זה איסור חיוב דאורייתא לאכול, ואם אתה יוצא ידי חובת מצה בכזית פת שיש בה טעם של מצה, טעם של דגן בעצם, אבל רובה האורז, סימן שטעם כיכר דאורייתא, כלומר שזה הופך להיות דין מצא ממש סימן שזה דאורייתא. אלא שפה זה באמת חידוש יותר גדול אפילו עם טעם באיסור, אפילו אם לא משתם כיכר דאורייתא בטעם של כשנותן טעם זה הופך להיות איסור דאורייתא, כי הטעם הוא אסור גם כן. אבל פה אנחנו הרי צריכים פה לתת, פה זה לא דין בעצם של איסור ויתר, באיסורים אנחנו מבינים יש דין, יש ביטו ברוב, יש חיוב ברוב, יש דין נתינתם, נניח אפילו מדאורייתא, כמו שהתורה אסרה את העיקר, אסרה גם את הטעם של האיסור, לא רק את העיקר של איסור, גם את הטעם של האיסור, אם אתה טועם טעם של איסור גם זה אסור בשיעור של אכילה, לא משנה, עכשיו לא נדבר תכף אחר כך נזכיר גם את אולי שיעורים בזה, אבל אז אסור. אבל לתת דין בדגן, באורז דין של מצאות, שהמצא, הדגן, ייתן דינים חדשים, ויחדש דינים, לא יאסור שאסור לאכול. כי למה אסור לאכול כשזה מעורב? לא בגלל שאני אוכל, אם נניח טעם של חמץ היה מדבק באורז, לא שמידה שאסור לאכול אורז, אלא אכול אסור לאכול טעם של חמץ. וכשאני אוכל את האורז, בכל ביס שאני שם באורז, אני אוכל טעם של חמץ.
וטעם שחמת גם הוא אסור מן התורה נניח, טעם כיכר דאורייתא זה אסור. אז יש לנו דברים, זה חצי שיעור אסור מן הרבנן, האם זה חצי שיעור או שיעור שלם, לא זה הנושא שלנו כרגע. אבל על כל פנים הוא אוכל טעם של איסור. אבל האם מספיק כדי לצאת לבת חמצה לאכול טעם של מצה? כלומר אם אני אוכל את האורז ואוכל טעם של מצה, יצאתי די חובת אכילת מצה? נכון הוא, הרי ברור הדבר שצריך לאכול מצה, לא להסתכל על מצה. ברור הדבר שמישהו יסתכל על מצה של כזית לא יצא די חובה. גם אם יריח מצה, כזית מצה הוא יריח, לא יצא די חובה. כמובן גם יהנה מכזית, ימכור אותו למישהו, לא יצא די חובה. כי כדי לצאת, כי מה צריכים לעשות במצה? לאכול אותה. זה מה שצריכים לאכול אותה. אז לא רק להריח אותה, לא להסתכל עליה, וגם לא לטעום אותה. אז מי אמר, אם אני אכלתי דגן, אסחה אורז, שיש בו טעם של דגן, סתמתי מצה. אבל מי אמר שאתה זה די חובה חגילה מצה? אז נכון הוא... מה?
יש פה גם ממשות, תתערב.
ויש טעם,
אז זה לא
בטל
ממשות.
בסדר, אז אני כל הזמן באמת לא הזכרתי המילה ממשות בכוונה, כי אני רוצה לדבר בטעם. אבל גם אם יש ממשות, אז יש הפיצה לממשות,
זה לא שיעור,
זה לא שיעור שכזית. אז אני לא מדבר שם, אני מדבר על הטעם. הוא אכל זית, הוא אכל שני זיתים אבל של אורז טבול טעום בטעם דגן, הוא אכל את זה, כן, ובתוכו יש באמת גם מצא, כן, אבל אני לא מדבר שם. אבל מה הוא אכל? הוא אכל כזית של טעם מצא, ולכל כזית של טעם מצא יש דין לחובת אכילת מצא. מה מילה לרעי שנאמר דבר כזה שטעם כיכר יעשה דין כזה בליסה? אז אפילו מה שטעם כיכר דאורייתא לאסור את האוכל. אומנם באמת דין החינמי, אם זה כך היה, אז טעם כיכר היה דאורייתא, זה היה איסור דאורייתא לאכול טעם נניח, אפילו גם זה חידוש נניח, לא אני עכשיו מדבר איפה למדו את החידוש הזה, אבל למדנו שטעם כיכר דאורייתא מזרוע בשאלה, אני למדנו עליך שטעם כיכר דאורייתא זה איסור. אבל לכאורה באופן פשוט, כפי שהבריא הבנה עכשיו שאני אומר שאם טעם כיכר זה דאורייתא, אבל עדיין לא נקרא שאני אכלתי אלא לא אכלתי שיעור, אז לא ילכה, לא ילכה על זה. אז טעם כיכר כזה לא יקבל מלכות, זה איסור דאורייתא לאכול טעם כיכר, אבל לא יקבל מלכות על זה. למה? כי כדי לקבל מלכות על אכילת נבלה צריכים לאכול נבלה, לא להריח נבלה ולא לטעום אפילו נבלה. אז נניח שטעם כיכר דאורייתא, כלומר תפקיד שיש בו טעם נבלה, אסור מדאורייתא לאוכלו, חידשה לנו התורה שיש בזה איסור, אבל האם יקבל מלכות על הדבר הזה? על אכילת תפוחי אדמה שבהם תאומים בטעם נבלה? בגלל שלא אכלתי נבלה, אכלתי תפוח אדמה.
אם זה החיתום של טעם כיכר
דאורייתא, אז אם נחדש שטעם כיכר דאורייתא כולי, שכשאני אוכל תפוח אדמה שמותאם בטעם נבלה אכלתי כזית נבלה, אז אולי גם אכלתי כזית מצה. אז כבר אם אתה מחדש שטעם כיכר דאורייתא, דהיינו שאתה אפילו לוקה עליו באכילת תפוח אדמה שמותאם בטעם נבלה, כי אכלתי נבלה כזית, לא חצי שיעור אפילו, שזה לא רק חצי שיעור שזה איסור דאורייתא נניח קיים הקרא ביוחנן חצי שלא עשו מן התורה אבל לא לוקים עליו, אלא פה אני מקבל קוד, כלומר זה אכלתי חתיכת איסור ממש, ואז החצה של איסור כזית של נבלה, למרות שעל התפוח על מה יש רק טעם של נבלה, טעם כיכר זה הפך את נבלה. פתאום שאומר דבר כזה, אבל אני אשר אומר דבר כזה, נניח גזרת הכתוב שטעם כיכר דאורייתא וזה חתיכת כזית של נבלה, אז כמובן זה גם שאני אומר גם במה מצא כך, כאן זה ראיה לזה, שאם אתה רואה שאתה יכול לאכול עיסה פת של אורז שיש בה טעם דגן עם קצת ממש, אני עדיין לא דיברתי על הממש,
אבל יש כזה מתוך הכזית אחד,
איפה כתוב?
לא, אני אומר, לא כתוב כמה הוא אוכל,
נכון,
הוא אוכל את הכל, הוא אוכל גם כן דגן, אולי כזית יש שם בדגן, אבל צריך טעם כיכר שלא יתבטל.
לא שאתה לא צודק, אבל אני חושב שאתה לא צודק. כן, אבל אתה צודק, כי יש ראשונים שמברים כך את המשנה. אבל אני בהתחלה קודם מסביר את הדעה יותר ראותה במשנה, יותר ראותה במשנה שמדובר פה, מדובר על אורז, עיסת אורז, שיש בה כזית אורז, כזית, נניח, אני אקח אפילו 80% אורז ו-20% דגן, זה מה יש, ואכלתי אותו. אז אכלתי... לא, זית, הכל היסה, וחלה, אני מדבר עכשיו על המצה, בחלה צריך חמישה רבעים, אבל אני לא מדבר על חמישה, אז גם בחמישה רבעים של חלה זה יהיה אותו שאלה. אני צריך חמישה רבעים של דגן, ובתוך החמישה רבעים יש לי רק ארבע רבעים אורז ורבע אחד של דגן שנתן טעם. מי שחייב בחלה זה הרבע דגן, האורז לא חייב, הכל חייב, וצריך להפריש מהחמישה רבעים. האורז ישלים את השיעור, הוא עדין במצע צריך כזי. ומדובר נניח 13 רבי זית אורז ורבע זית מצה, הגבלתי, הגדלתי אפילו, כן? רבע זית, אבל קודם זה רק רבע זית. וכשאני אוכל את הזית הזה, אני אוכל בעצם אורז עם טעם של דגן, דגן עם טעם של דגן, ואורז עם טעם של דגן. אז כיוון שטעם כיכר דאורייתא, אז אתה עושה את הטעם הזה כאילו זה אורז, כאילו זה דגן. כתוב פה כך, העושה יישא מן החיטים ומן האורז. אם יש בטעם דגן חם בחלה, פשוט שמדובר על חמישה רבעים. אז מי שעשה עיסה מחיטים ומאורז, נכון, איפה כתוב שמחים יש חמישה רבעים?
עיסה, מה יש בעיסה? אולי יש שיעור חיוך
חלה ושיעור חלה. אז שוב, אני לא בא לומר שאתה לא צודק, כי יש מי שאומר ככה, אתה כבר הפלגת לי, הבאת אותי כבר, אני ואתה, אני אמרת מרבע כזית, אתה הבאת לי כבר חמישה רבעים. כלומר, אתה אמרת שיש פה עיסה של 10 קילו ויש פה 1.5 קילו דגן, ככה הבאת לי את זה. נו בסדר, יכול להיות, אבל אני עוד כרגיל לא עושים חלה כזאת. אבל סתם המשנה לא כתבה כן. אז אני קודם, אתה רוצה, אתה בעצם רוצה להוכיח שאתה מכיר עליו דאורייתא, כי אמר לתת, אבל הגמרא כן הביאה רמת פה שאתה מכיר עליו דאורייתא. הגמרא הוכיחה, לא, זה לא בכך שזה סותר דבריך, אבל קודם כל, אני הולך דם טעם כעיקר קודם כל. הגמרא הוכיחה לבוא שטעם כעיקר דאורייתא, ואז אני באתי לומר שאנחנו רואים שטעם כעיקר הוא לא רק איסור, אלא גם הוא מייצר את ה... כלומר, הוא הפך את האורז להיות דגן. מה שלומר, זה, אתה אומר, אתה פה עד מנדות נבילה, באיסורים, הוא פה לגבי מצווה, ואנחנו חייבים להגיע לזה לכאורה, שזה הופך להיות דגן, כי צריכים לאכול חמישה מינים, צריכים לאכול רק מחמישה מינים לצייד חומת מצה, ולא מהאורז. אז אם כן, האורז הפך להיות דגן, התגיין, הוא הפך להיות דגן.
אפשר לומר אבל שזה לא בגלל טעם כעיקר, אולי זה דין מיוחד בחשיבות, כאילו לא בגלל טעם כעיקר,
זה... חשיבות של מה?
חשיבות של הדעת...
האורז לגבי החיטה או?
כן.
אז אולי באמת לומר ככה, נניח באמת, כיוון שאנחנו בין כך אמרנו שאנחנו נוגעים בסוגיה מאוד גדולה, אז אנחנו לא נוכל למצוא אותה. מה? אז אין לו חשתם כיכר דאורייתא? אבל הגמרא אומרת שיש ראיה. אתה נגד גמרא? היה אפשר לומר כך, ואז הגמרא הוכיחה מפה שאתם כיכר דאורייתא. כן, אומר, זה כן בנו הדין טעם כיכר. יש טעם כיכר דאורייתא לכאורה, על עצם. אבל הרי פה לכאורה אין שיעור. כי אם נזכיר את זה... אז באמת אולי היינו... אתם אומרים דברים נכונים, אז אני כבר לא יודע איפה אני עומד. כבר... במה לבחור? כדי פשוט שהדברים יהיו יותר בהירים, אני צריך מסודר קצת את זה, מה שלא לא כרגלי. אז בפשוטו, אני אקח, הדברה, הראש החיתות, הראש שאומר כפשוטו כמו שזכרתי. מפה יש ראייה שטעם כעיקר דאורייתא, גם בלי ממשו, טעם כעיקר דאורייתא. וזה נותן דין חדש בדין ואתה פה החדמה הפכה להיות חתכת נבילה בלי שום תנאי נוסף. ניקח את הדרך הזה בלי שום קטה, בלי ממשו בכלל נניח, כן? טעם כעיקר דאורייתא. ואם יש גמרא בעבודה זרה שאומר בדף סמר זין שטעם כעיקר, שטעם לא אוסר אלא אם כן יש ממשו, כזאי כדי אכילת פרס, מזכירה הגמרא, אז מעמידים את זה הראשונים שהולכים בדרך כזאת ששם מדובר בין במבינו, עומדים את זה בהסברים, מסברים. אבל באמת, בימים בשנו מינו, כשיש טעם, לא צריכים ממשו, טעם כיכר דאורייתא, לכל הדינים. כלומר, לא רק שזה אוסר את התפוח אדמה ביסור נבלה, אלא זה יוצר, נותן לדגן, לאורז, טעם של דגן, וזה דגן. יוצאים דחומת מצה. הירושלמי פה אומר, ושנראה אחר כך, הירושלמי פה אומר, זה רק הלכה בחיטים ואורז, כי האורז נגרר אחרי החיטים, יש פה גרירה. זה מה שאתה אולי רמסת, חיטים, האורז נגרר אחרי החיטים, יש פה דין מיוחד של גרירה. אומר הראש, זה לא, אבל הגמרא הוכיחה, אבל זה מראה איזה חרש שוכח שתם כיכר דאורייתא. זה בנוי על תם כיכר דאורייתא בעצם. אבל במצה יש עוד דין. כדי לתת לך מצה, יש הלכה שזה יכול להתחמץ. וכל דבר שלא ראוי להתחמץ, להחמיץ, לא, הוא פסול למצה, לא בגלל שזה לא דגן. גם דגן, אם הוא לא יכול היה להחמיץ, זה פסול למצה. כי כתוב, לא תוכל עליו חמץ, שיבת אם תוכל עליו למצות. מה איסה שקשרה למצה? איסה שאם הייתה מחמיצה, הייתי חייב עליה מלכות. קרן. אבל אם האיסה הזאת, היא פשוט, גם אם תניח אותה בלי שמירה, היא לא תחמיץ. או אם היא תחמיץ, היא יהיה רק קציסה באלמה, ריקבון, ולא, ריקבון, ולא חמץ, ולא חמיר לחמץ, היא פסול למצה. אז מה הוא ראי לי? שבאיסה הזאת, יש טעם דגן. אבל זה טעם דגן שלא מחמיץ. למה? מפני שאורז הוא לא מחמיץ, זה סיסה באלמה. זה ריקבון באלמה, סירחון באלמה, אומרת הגמרא. ובאלה זה לא חמץ. זה פסול חימוץ שיש פה. זה דין הזה לא יכול לצאת הטעם כעיקר. טעם כעיקר, טעם לבעילה בתמחלה דמה, הביאו אליה לתמחלה דמה, טעם כעיקר. טעם הדגן, נכון, יש פה דגן. יש טעם דגן. אבל לא מספיק לאכול מצה, כזי דגן, או טעם דגן. צריך לאכול איסה שיכולה להחמיץ. האורז נגרר אחרי החיטה והוא יכול להחמיץ. החידוש הוא פה שהחיטה גוררת את האורז, ובעצם זה גם דגם בר חימוץ, וזה רק בחיטה, רק שני המינים האלו, לא שעורה עם אורז ולא חיטה עם קמח תמחי אדמה.
מה זה משהו בטבע ששמע?
כן, 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 לא חידוש, זה היה במציאות תמיד. האורז הוא כזה, יש מחלות בגמרא בכלל שאומר שאורז אולי גם כאילו מחמיץ, אבל אורז אנחנו פוסקים על החב ולא אשכנזים שזה לא חמץ, כמובן זה רק קטניות, זה לא, אין שום חימוץ באורז, אבל ככה לחי כמובן שום חימוץ. יש חיטה, אם ייכנס שם חיטה עם האורז, האורז הוא בר חימוץ. ואני אומר את זה לא רק לחיוב כי הוא מצא, גם מייסור חמץ הייסה, אף מי שהמשנה הזה לא דנה, אבל אם אדם יאכל ייקח קצת חיטה עם אורז בשיעור של נותן טעם ובישל את זה ביחד ולא נזהר מחימוץ, זה יהיה חייב, זה לא, יהיה חייב, אם הוא לא תוכל חמץ. כי אם לא יהיה לו תוכל חמץ, הוא לא יוכל לקיים את חובת מצה. וממילא אני חושב שמר יש גם השלכה לגבי חיוב חלה, כי לחם לחם זה עוד הלכה מעניינת, וככה זה לא היה צריך להיות כך, אבל גם בחלן, מבין אני צריך למה שזה דווקא חיטים ואורז. אבל זה נקודה שלא ברורה לי, כמעט, מספיק. כמעט, כאן גם משנה אומרת את חיטים ואורז, גם לגבי חלה. חלה, אמנם הגמרא השוותה את חלה, את לחם לחם, והקישה. אבל גם אם בחלה יש הלכה שצריך להיות בר חימוץ, אין הלכה שצריכה להיות בר חימוץ חלה. הרי אם אתה עושה חלה עם פירות, זה גם חלה. תלוי במה, אבל מפרוטים היא בוודאי חלה. כלומר, לא בגלל החימוץ, לא שאלת החימוץ היא הקבועה. המצה השירה, יש הלכה שלא צריכה להיות בלחם עוני. בחלה לא צריך להיות לחם עוני כדי שיהיה חייב חלה, כמובן. לא כל הדינים שממצה עברו. ולא צריך לשמר, כמובן. כן, אבל במצה יש דין שהחמישה מיני דגן שיכולים להיות בחימוץ, שיכולים להיות תמיד כמו מצאנים אלה, וגם אלו המינים חייבים בחלה. עכשיו מופיעים פה שהאורז מצטרף להיות חייב בחימוץ וחייב ומאפשר מצה וגם מחייב בחלה. אבל למשל אם יעשה חיטים עם קמח תפוחי אדמה, יכול זה לא יהיה חייב בחלה, כי כמו שחיטים עם קמח תפוחי אדמה לא בר חימוץ, לא בר מצה. אבל השאלה שוב, האם לא בר מצה זה רק בגלל שהוא לא יכול להתחמץ? אבל פי שבתם הנתינת טעם המתנקי איסו טעם כיכר, סליחה, מדורה איתה. אבל יש הלכה, היא פה אצלנו בהלכה בחמץ, אומר הראש, במצא שצריך להיות בר חימוץ, ומשל זה דווקא חיטים לאורז, וזה מה שהיום שם הוא אמר, דווקא חיטים לאורז, כי זה גורר. לא בגלל שטעם כיכר, גם זה מנוע טעם כיכר. אם לא היה טעם כיכר, בכלל לא היה פה כלום, הכל היה בוט, לא היה חיטים פה. עכשיו שיש טעם כיכר, יש פה חיטים, זה הפך את כל האורז לטעם חיטים, אבל גם מתמלא התנאי, והתנאי זה הכרחי לגבי חיום מצא, אפשרו מצא, זה הגרירה בחימוץ. כי אם זה לא בחימוץ, זה פסול אחר. לך יודע מצא.
ונבלה זה לא ככה.
ונבלה זה לא ככה בכלל. כן, טנקי ככה. למשל, חתיכת חמץ, כבר חמץ, שהיא תיפול לתוך חיסת שתפחי אדמה, אם תיתן טעם, זה יהיה סור גמור. ואם יוכל מזה כזה, אני יחד קרה. למה? בפני... כן, יקרה גם כן, אז הקובי חייב לה וקרה, בפני שזה הכל, זה טנקי כדורייתא. אז יוצא שכל התפוח אדמה שהתבשל עם חמץ, הפך להיות חמצי. זה כן, כי החמץ עשה. אבל כשאני בא עכשיו לעשות את המצה, כשהוא כזית, יחד עם האורז, אני צריך שהכזית הזה יהיה בר חימוץ מלבד שיהיה טעם של חימוץ, טעם דגן. כדי שבר חימוץ צריך להיות דווקא האורז וחיתי. כי אז הוא הופך להיות בר חימוץ. תפוח אדמה לא. תפוח אדמה לא יעשה את זה. הוא לא יעשה, לא רק זה, אלא אפילו שעורים עם אורז. אומר הירושלמי לא, רק חיטים עם אורז.
אבל אז המשנה הייתה צריכה להגיד, במקום טעם דגן, נדבר על טעם חיטה, דווקא בחיטה.
נדברת על חיטה.
כן, אבל פה יש בטעם דגן.
נו, בסדר, העושה עיסה מן החיטים ומן האורז.
טעם דגן, היינו יכולים לדקדק, אולי
טעם חיטה
בשביל להגיד
דווקא בחיטה. לא, אבל יותר לדקדקים מהרישה, שכתוב חיטים עם האורז. אז זה חיטים עם האורז. זה העיס, זה עד. רק ההרכב הזה הוא הרכב מנצח. הוא פועל את כל הדינים שמופיע פה, וזה תלות. גם את התפלות של חלה. עכשיו בחלה קשה יותר להסביר את החמישה רבעים של החלה, למה יש טעם דווקא אורז וחיטים. הגרירה צריכים את הדבר ולא מספיק נתינה טעם. אבל זה צריכים לומר לכאורה, אם לומר שבאמת זה בדווקא ומסתבר שזה בדווקא, כי אחרת הרי פה בוחרים ממשנת חלה. אם זה לא בדווקא לגבי חלה, מדוע הביאו חיטים ואורז? היו צריכים אז מסתבר שגם לגבי חלה זה בדווקא, ואולי אני צריך לומר בגלל ההשוואה שכל כך, כלומר, צריך שהמוצר הסופי הזה, התערובת הזאת של החיטים עם האורז, יהיה יכול להופיע גם בחמץ, גם במצה וגם בחלה. זה המוצר. אחרת הוא לא ייסע שחיים בחלה. אז מילא צריך את הבחים, הוא שם כמה, זה באמת כאילו שיותר גדול, כשקצת בהבנה בדבר. זו שיטת ראש. ובכן, הרוס סובר, שטעם כיכר דאורייתא לכל דיני תורה, מקבלים על זה מלכות, על טעם כיכר גם אם אין ממשו. במין בשינו מינו, אנחנו מדברים. מה שכתוב שם בעבודה זרה, שצריך להיות כזה כדי אכל הפרס, זה במין במינו. שם מדובר על דבר אחר, או סיבות, וכדין, הסביר כמה בכמה זה שם. אבל באמת, טעם כיכר דאורייתא, יוצאים בדרך כלל מצה, זה הכי שאתה מופלג יותר. אבל... רוב הראשונים לא נותק, לא חשוב, כן. אבל מי שסובר לו כך וסובר שטעם כיכר לעולם לא דאורייתא כשאין ממשו, כלומר אם אדם רק יאכל תפוח אדמה עם טעם שנבלה, הוא עבר איסור דרבנן בכלל. אז מלא ברור הדבר שאי אפשר להכשיר את האורז הזה בגלל הטעם של העיסה, בגלל הטעם של החיטים בלבד.
אולי כאן בגלל תגיד שהוא מחמיץ, אז גם מי שאומר שלא הוא מודה שכם כן, זה סתם משתנה.
אבל צריך שיהיה חמץ
שמחמיץ.
לא, יכול. אבל אם זה לא
חמץ, אם צריך שיהיה חמץ. נניח, גם זה נכון מה שאתה אומר, אבל אני עוד לפני זה נאמר. רוב הדעות שאומרות נניח שטעם כיכר דאורייתא גם כן בשאר איסור. וצריך להיות שיהיה ממשו. כלומר. ופה אנחנו באים לומר, שבאמת, דהיינו, גם כשיש טעם שנבלה בתפוחי אדמה, אולי זה רק איסור דרבנן, ואפילו אם זה איסור דאורייתא, לא לוקים את זה. נניח. כלומר, זה איסור קל, נניח. מתי כן ילקו? כשיהיה כזה כדי אכילת פרס. דהיינו. אם בתערובת של הירקות יש נבלה שלא רק טעמה נתן בקור, אלא גם אם אני אוכל שלושה ביצים, ארבע ביצים, אכילה פרס, יגיע לפי כזית נבלה, כל העיסה הזאת, כל התערובת הזאת אסורה. אם יאכלת יקבל מלכות. למה? בגלל שכיוון שזה כזה כדי אכילה פרס בתוכה, יוצא שכשהוא יאכל את התערובת, את השלושה ביצים נניח, ארבעה ביצים, ניקח שלושה ביצים, הוא יאכל כדי אכילה פרס, יגיע לו כזית נבלה. הוא לא בטל, למרות שהרוב כזית בתוך פרס זה ארבעה ביצים, שלושה ביצים, זה בטל, זה אחיות, הרבה יותר מחד מטרי. אבל כיוון שהוא נתן טעם והוא בשיעור, הוא נתן טעם, הוא לא בטל, יכול להיות שמדורית אפילו בכל שיעור, נניח אחד ב-60, אבל לא לוקים על זה. אבל ברגע שיהיה כתב לפרס, שאם כשאני אוכל את כל השוצה ביצים, אני אוכל כזית, הרי אני אוכלתי את האיסור. אז עברתי את האיסור ואני מקבל אפילו מלכות, ואז זה איסור דאורייתא. יש אומרים, וכך משהו ברמב"ם, שלפני זה זה אפילו לא איסור דאורייתא אולי לאכול. כלומר, כדי שיתבטל, לא יודעת, אם יש כזה, כדי אכילה פרס, הוא לא בטל. כלומר, שני טעמים צריכים להיות למה? צרם המשום וטעם. הטעם הוא נתן טעם הכל. כדי שיהיה האיסור לאכול אותו ויקבל מלכות עליו, צריך להיות גם ממשו של האכילה. מתי זה יקרה ממשו? אם בתוך האיסור הזאת יש כדאי כדאי אכילה פרס, אז יש פה ממשו של איסור. כלומר, אני צריך להגיע לממש בתוך התערובת הזאת, לא רק טעם שלא שתפוח אדמה לקחת תפוח אדמה לבד עם טעם של נבלה, אלא יש לי בתוך זו נבלות, כלומר, אני לא מכיר אותם, כן? כי הכל נספג וזה זפק להיות מחוי נניח אפילו, אבל כל פנים בתוך זה יש שיעור שכדאי כדאי אכילה פרס, גם טעם של הנבלה וגם את הנבלה עצמה, וכדאי כדאי פרס, היא לא בטלה, היא קיימת, ואז אם אני אוכל אני חייב. נחלקו הדעות. יש מי שאומר שאני אוכל אפילו כזית מתבשיל אני חייב, כי כל התבשיל אוכל את חתכת נבלה. כלומר, ברגע, לא כמו שאמרנו כל שהטעם לבדו מספיק, אלא ברגע שהגיע לתוך התבשיל כזית, תבשיל שהוא ארבע ביצים. למה אני משנה כל הזמן? שלושה ביצים אמרנו, נלך לשלושה ביצים. אם בתוך השלושה ביצים הגיע כזית, נניח שכזית זה חצי ביצה, זה מה שאני אשמור. עכשיו, אם מגיע כזית לשלושה ביצים ונתן טעם, אז כל התבשיל הפכת להיות חתכת נבלה. ואם אני אוכל משהו כזית מתוך החתכת נבלה, למרות שבדי בתוך הכזית יש לי ערוב ירקות ורק המיעוט, לא משנה, פה אתם כעיקר והכל הפך להיות נבלה. זו שיטה בראשונים, רב חי אומר ככה, סובר ככה שהכל יש שיטה שאומרת, והרבב כתב שצריך לאכול את הכל. לא, באמת זה לא בטל, ואם אוכל חלק ממנה אמרתי לך שישיו, אבל אם אוכלתי את כל הארבעה ביצים אז בתוך זה הגיע לפי כזית. כלומר, לא שהיתר הפך להיות איסור, אלא איסור הוא נשאר בינו ואני לוקה עליו, כי אין פה רק תמו, אלא יש גם ממשו. ברור שלפי הדעה הראשונה, ניקח את הדעה הראשונה, פה אנחנו חייבים הרי להגיע, פה אנחנו אומרים שדובר שאוכל אורז ויוצא ידי חובה. אז אם נעמיד את זה שפה מדובר שיתערב כזית כדי אכילה פרס של דגן בתוך איסה של אורז, כלומר, זה איסה של אורז, אבל בתוך האיסה של האורז, המצה הזאת שהיא מורכבת מאורז, יש בה הרכב ביחס של כזית כדי אכילה פרס, כלומר, ביצה, זית כנגד שלושה ביצים, בתוך זה הרוב אורז, מיעוט דגן, נתן טעם בכל, כל העסק הפך להיות חתכת מצה. ואם אני אוכל מלך כזית, יוצאתי את החובה. ככה משמעות פה במשנה. כלומר, אז כבר את המשנה נעמיד דוקים טעם, שמדובר כזה כדי אכילה פרס. לא סתם טעם, אלא היחס בין העיסה לאורס, שהמשנה מזכיר רק טעם, אבל צריכים אותם לממשו של החיטים. כלומר, כזה כדי אכילה פרס. אבל אם אני אוכל מזה, אני יוצא את החובה. לא שאכלתי את כל העיסה, אכלתי כזית ממנה. ודאי ככה משמע. גם חיוב חלה. זה ברור שזה כך. חיוב חייב שאמר דה רבנן, אבל הגמרא אומר שזה דאורייתא בסוף מהסיפה. אם אין ברור הדבר שאם יש חמישה רבעים, רובם אורז, מיעוטם חיטים, אבל החיטים הם מעורבים ברמה של כזה כדי אכילה פרס, ונתנו טעם, הכל זה חפצה של חיטה. חייב בחלה. הכל זה חפצה של חלה, של חיטה. יוצאים בכזית מתוך הלחם הזה, מהמצה הזאת, יוצאים בדי חוב.
כבר לכל הדרך.
מה?
לכולם.
כל זה, אני אומר לפי רב חיים כהן. אבל, אז לפי רב חיים כהן, כבר, אז מבריגה השנייה שבראשונים, תסביר את זה בכזית כדי אכילה פרס. ומדובר אבל שאכלתי רק כזית מתוך זה. כך משמע ברייבד.
אני לא מבין, אבל אם אתה אומר שזה...
הרייבד, אבל עוד דבר יש,
תכף... מה? יוצא שמי דורייבד, אתה בטא. אז מילא לגבי איסור, אתה יכול להגיד שחזל הוסיפו איסור על, על הטעם ולא על המשהו, אבל להביא את זה להיות חפצה של מצה?
אני מדורי טעים
פה
מצא. רגע, מי אמר שזה בטל? אני אמרתי שמי שאומר טעם כיכר, אני הלכתי כבר דאח, המשכתי, שאפילו אם טעם כיכר דאורי, עדיין טעם כיכר לאו דאורי טע, הכוונה שהוא לא לוקים על זה, לא אמרתי שלא יסור. אתה בא ואומר שבכלל זה לא אסור. אני לא אמרתי את זה. אני אמרתי, קטן כדאורייתא זה אסור ולא בקווה מלכות על התפוח אדמה כמו נבלה. עכשיו, קטן כדאורייתא זה אסור חצי שיעור, לא לוקים, למה אני לא יודע למה? לא משנה, אז זה אסור. אבל עדיין זה לא חתיכת בשר, זה לא נבלה. הוא אומר, זה גם לא כזה, לא דגן. מתי זה כן? כשיש כדאי כדי אכילה פרס בתערובת. ואז, כל זית שאני אוכל ממנה, אכלתי את הנבלה, כי הכל הפך להיות נבלה. זה מה שמופיע פה, שהכל הפך להיות חיים מצה. הרי המשנה הזאת היא יסוד חשוב מאוד לדבר הזה, שבעצם האורד הפך להיות דגן. אם אני לא נכנס בגרירה, אני לא נכנס בגרירה עדיין, ואפשר להסביר את זה גם בלי גרירה. אני אומר, בגלל זה, לא בגרירה.
אמרו להחמיץ?
מה?
אמרו להחמיץ? מינים אחרים, אני צריך לבדוק שזה מחמיץ, כמו אתה צריך לבדוק לראש לתנאי הזה?
אני, זה גם נכון אולי, אבל גם פה אני צריך לומר, עדיין צריכים אולי את הגרירה בגלל החמיץ. הרי ככה הראש אמר, שאם טנקי כדאורייתא, לא עמד דווקא חיטים ורובץ. טנקי כדאורייתא, כל טעם שדגן ייתן בתוך תפוח אדמה, התפוח אדמה הפך להיות מצה. לא, כי זה לא מחמיץ. יש עוד תנאי, לגבי חימוץ, אולי גם אם לגבי חלה. ככה ראשון, כך נאמר גם פה אולי. דיינו, גם אם נאמר שכל טעם כעיקר, אם כדאי כדאי אכיל הפרס, זה הפך להיות כל התערובת הזאת, חתיכת איסור של נבלה. כל התערובת חתיכת איסור של חמץ. אבל זה לא חתיכת מצה, כי במצה יש עוד תנאי שיוכל להחמיץ. אז גם אם יהיה כזית כדאי אכיל הפרס, ויהיה גם נותן טעם. אבל, ומן התערובת הזו יש בה דגן. אבל אם זה דגן לא בחימוץ, אז מה זה יועיל לי? אז צריכים את הגרירה אולי לגבי החימוץ. אם לומר את התנאי הזה כרכי, ולכרוע, אתה מה זה לא... הראש אמנם חידש אותו פעם, אז אחרי שני, ולא ראיתי שהזכירו את הדבר הזה. אבל רוצים, וזה טעם נכון מצד עצמו, לכרוע, אתה צריך את החימוץ. הוא יכול להחמיץ, אז צריכים את הגרירה בשביל זה. אבל...
פה מדבר שיש כזית, אבל אולי כבר לא צריך את ה...
אבל אני לא אוכל את זה, אני אוכל אורז. אז אני אוכל אורז שהוא מצא, אבל לא יכול להחמיץ. אני אוכל הרי כזה, בתוך הכזה שאכלתי, הבחסתי לפה, הרוב היה אורז. אורז שקיבל טעם של דגן, כי זה כעד אחרי הברז, הוא לא בטא בזה. ואם זה היה איסו, אם זה היה חמץ למשל, כבר חמץ, זה היה מחמיץ את הכל, כלומר עושה טעם איסו חמץ בכל. אבל זה לא פוטנציאל חימוצי, הוא לא יכול להחמיץ. אם הוא לא יכול להחמיץ, זה אחד התנאים שמצא. אז מספיק שיהיה התנאי הזה בחלק מהעיסה. זה יחיד ושינוע, כן, אבל...
אם אותו חלק
הפך
את
הכל
לעצמו,
מה?
אם אותו חלק
היה
מחליק
חלק
להפוך
את הכל למצע,
למה שלא
יסתיק
גם
שהתנאי כזה? זה איסור, זה דינים. אז אתה בא ואומר, גם הדין הזה של פוטנציאל חימוצי לא צריך אותו בכל דבר ודבר. יכול להיות, אי אפשר להתווכח, כן.
מעט מצע שפה הפך את הכל למצע, בגלל
אתה... מה הפך את הכל? דגן.
הדגן, כן.
כן.
הדגן יכול להיות.
הוא לא יכול להחמיץ. גם החמישה המינים, אם אתה תעקר מהם את יכולת ההחמצה, זה נשאר דגן, אבל לא חמוץ.
הראש היה חייב את זה כי הוא חידש גם כשאין דגן, רק דם. בסדר, אבל הדגן המקורי היה יכול להחמיץ.
כן, הטעם שזה.
אבל הטעם לא יכול להחמיץ.
טוב, אני לא אומר שאי אפשר לחלוק. היה אפשר לבוא ולומר שאנחנו הולכים לומר, אם העיסה הזאת, זה לא על פי המציאות, אלא פי הדינים שבה. העיסה הזאת היא ברת חימוץ בחלקה, של כדאי כדאי לך לפס, די איני. ואז אם אני אוכל משהו ממנה, אז אני כבר אכלתי מצה. אני לא אומר שאי אפשר ככה. ואז, זה לאו דווקא אורז. זה לאו דווקא. כמו שיש כאלה שרוצים לומר, שזה לאו דווקא. נמשיך הלאה. הרי הרמב״ם, למרות שפסק בהלכות מחלות אסורות, שטעם כיכר לאו דאורייתא, עד שלא יהיה ממשו, כלומר, שדווקא כשנבלה תיכנס לתוך תבשיל תפוחי אדמה, ירקות, תהיה גם נותן טעם, וגם, כזה כדי אכילה פרס, תהיה אסורה. וגם על זה הוא כתב, שלא יקבל מלכות, אלא אם כן יאכל את כל התבשיל. כלומר, הרמב"ם לא פסק, כמו רב חיים, הוא לא סבר, כמו, הוא לא אמר שזה בעצם אומר שכולם הכל נבלה, לא. הנבלה יש פה כזאי, אלא הכזאי כדי אכילה פרס נשאר שק בתוך התבשיל, נתן טעם בכל, הוא לא בטל. הוא כזאי כדי אכילה פרס, הוא לא בטל, במשו וטעמו יש בתוך. אם אדם יאכל קצת מהתבשיל, אפילו כזית ויותר, הוא לא אכל את הכזית איסור, כי היה תערו ויתר. אבל אם יאכל את כל התבשיל, הוא יאכל גם את הכזית איסור, ויקבל מלכות.
אז כל החידוש זה רק שלא בטל ברוב.
נכון. נכון, והכל יעצור, הוא לא מתבר ונשאר איסור. אם אלה, אם אני אוכל קצת אני אכלתי חצי שיעור, אם אני אוכל וכנראה זה איסור דורייתא, גם זה לא פשוט, אולי נמשיך בלתן וזה, אבל כי יכול להיות שחצי שיעור לא אסור מן התורה אלא רק שהוא לבד ולא בתערובת, אבל יכול להיות שגם בתערובת זה חצי שיעור אסור מן התורה. אבל כשיוכל את הכל תבשיל, אז הוא אכל כזה בכדי אכילה פרס, הוא אם אלה יקבל מלכות. הוא משמע ברבם לא קראת על חלק הוא מדבר
פה בתור לא צריכים.
מה?
פה בתור לא צריכים.
התנאי של... כן, 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 שם. אז הרמב"ם אמר לכם סתר כך, ובכל תיק להלכה, גם בהלכות חלה, וגם בהלכות חמץ, ברחוב מרצה, את המשנה הזאת כפשוטה. עשה עיסה מן החיטים מן האורז, אם יש בטעם דגן, חייב בחלה. אם יש טעם דגן, יוצא ידי חובה. ומשמע, שרק נתינת טעם זה התנאי הכרחי ומספיק לנושא. לא צריך כדי אכילה פרס, לא צריך לאכול את הכל. כלומר, הורה לנו הרמב"ם פה את ההלכה כמו הראש, לכאורה, כך כפשוטו, שפה זה דין אחר, שפה מספיק שזה יהיה נתינת דם כדי ליצור את ההלכה שכל כזית זה מצא. ככה אמר הרב.
איך הוא פירוש המשנה או הסבור?
מה?
איך הוא פירוש המשנה?
לא הסבור.
אפשר להגיד שברור שהוא אוכל כזית וה...
מה?
אפשר להגיד שברור שהוא אוכל כזית מהדגן והטעם זה רק כדי שהאורז לא ישתלט על הדגן? כלומר, אם לא יהיה טעם...
למה הוא אוכל כזית מהדגן?
הוא אוכל את כל
העיסה. איפה כתוב? העושה עיסה מן החיטים ומן האורז. יוצא באדם ידי חובתו בפסח. כן, אני לא משיב איש תשמי, היה מי שרשם לומר ברמה, האם הרמה גם מדבר דווקא כתה כדי אכילה פרס, ממש כמו שאמר בלכות מחלות אסורות, ושמח על מה שאמר שם, או שכפשוטו משמעו לא כן ברמב"ם, אלא שכשאדם עשה עיסה, אורז ומרובבים, ובעיסה הזאת יש נתינת טעם, זה הדוגמה שאנחנו דיברנו עליה, אם הוא יאכל ממנה, כבר כתב הרמה כמה צריכים לאכול כזית, אם אכל כזית, אתה תהיה חובה. אז אם אכל כזית, הצד היא חובה. אבל מי שבכל כזית הגיע לו רוב אורז ומיעוט דגן, ובכל זאת הצד היא חובה. אז כלומר שפה נתינת טעם הועילה יותר. חלק עליו הרי ואת שם בסגותיו, אבל שני מקומות, גם בחלה. בחלה הוא גם כותב, גם שיעור 4-5 רבעים. מספיק אורז ופולסים נתינת טעם של דגן. ולא כתב שם את התנאי הזה. בשני המקומות היא רב הרי ואת. אלא שהרי ודעיר הערה אחר ביתו בהלכות מצה הוא כתב צריך להתקדע כדי אכילה פרס. בהלכות חלה הוא כתב עוד הלכה, וזה עוד אני, זה הלכה שאני לא יודע אם כדאי נכנס אל זה. בירושלמי כתוב שרבן שמעון בגמי חולק, והוא אומר צריך שיעור חלה. זה כבר את הראשונים שאומרים שצריך שיעור שלם, לא רק את הכתבה. שרבן שמעון בגמי חלק על המשנה, העושה עיסה מן החיטים ומן האורז, אם יש בטעם דגן חייבת בחלאה, בתנאי שיש שיעור 5/4 של דגן. ואבל נשארו מורז, הוא עושה עיסה מאוד גדולה. כיוון שהוא נתן טעם, הוא לא בטל, אבל המחייב זה 5/4. צריך את השיעור. המחייב זה 5/4. המחייב זה צריך להיות כדאי 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 לפרס. זה לא אותו שיעור, זה לא ברור הדבר, כן? אבל אני, בזה אני לא רוצה, כן, צריכים, פה זה 5/4, פה זה, 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 זה שיעור אחר. אבל שהוא גם מבצר שיעור. הוא לא ביטל את הצור בשיעור. פסות הרבה שקל, אם ניקח רבה שקל כפשוטו, זה 5/4, גם בזה וגם בזה. צריך להיות כאן, בעיסה שלמה, החלה הזאת שאתה עשית, צריך להיות 5/4 שלמים של דגן, והיתר אורז, אפילו שרוב אורז. אגב, בירושם יש דעה, שצריך גם רוב דגן. אבל זה אין הלכה כאן, רוב האורז בסדר, אבל נתן טעם באורז, אבל יש גם 5/4 שהוא שלם. אז הרי זה דרך פוסק אחלה הלכה, כי בגמרא בירושלמי כתוב שריש לוקיש פסק הלכה כרבי שהוא גמליאל. טוב, אז נניח על זה כבר הרבה דורות, אומרים שבאמת אין הלכה כך כרבי שהוא גמליאל. שהם גרסו, לא חדשו שאין הלכה כרבי שהוא גמליאל, הלכה כסתם משנה, שבאמת לא צריכים את החי זה. אבל הרי זה גם החמיר בדבר בשיעור הזה. אני רוצה להסביר גם את הטעם, גם כי אולי ברייבד יש לו איזה הסבר כזה שאני רוצה לומר אותו, ונחזור רגע אחר כך לרמב"ם, מה הרמב"ם. ברייבד היה מקום להבין שכל מה שהרי, הרי לכאורה למה פה צריכים רבן שמעון גמליאל חלק על נותן טעם כעיקר? כלומר, אם הוא לא, אפילו לא, הוא לא הסתפק בנותן טעם, הוא לא הסתפק, לא הספיק לו גם כזית בכדי אכיל הפרס, הוא יצטרך שיעור חיוב עצמאי. נראה הדבר אולי, אני חושב הרב שהוא גם ילד לא צריך לחוק על הראש, כמובן, כמובן הראש, כן, אבל לא, או לא. אז אני רוצה לומר אולי לא כך, לא, אולי לעולם הוא לא חולק על בנבלה. פה הרי יש פה עוד דיון, מה שהזכרנו בהתחלה, רמנו בתחילת דברים, מה פתאום שזה משהו יתבטל פה, זה יתר ביתר הכל, הכל זה, 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 הדגן זה דגן, והאורז זה אורז, אין פה שום איסור ושום דין. לאדם בגברא יש חיוב לאכול מצה. מה זה נוגע? מה פה? איזה נושא ביטולי יכול להיות פה? כלומר, לבוא ולומר שאם קצת דגן נכנס בהרבה אורז, אז יתבטא פה הדין של חיוב חלה או משהו, או ייצור דין של חיוב חלה, הרי זה לא אחד האיסור היתר של הדגן, זה דינים אחרים בכלל. כלומר, אין פה זה, זה שאלה פשוט של יתר ביתר. ביתר ביתר זה שאלה גדולה, אם יתר ביתר בכלל יש ביטולים. זה לא נוגע. מה יש פה ביטול? זה כמו שאני אומר, אני בשר יתערב בירקות. אפילו הרבה. אז יבטל הבשר לגבי בשר בחלב, הבשר זה יתר. הכל זה כמו תפוח אדמה, לא מתבטל בגזר. אני אמרתי בכוונה על זה בגלל ששניהם ברגעתם ברפרי אדמה. אבל אם כפר אדמה יבטל בעץ, אז כן אולי פה דינו עץ ויתבחו ברפרי עץ. גם על כל פנים, אבל אני לא מדבר על זה, זה אחד הדינים לברך, אבל גם לא יתר ביתר. אני יכול להיות שמה שאמר הרייבד זה בנוי על הדבר הזה, כלומר רק אם העיסה של הדגן היא ברת חיוב, כי יש לה חמישה רבעים, אז היא ברת חיוב, יש לה דין כבר שלך, והיא התערבה עכשיו עם עיסה גדולה ובעשה זאת יש חמישה רבעים של דגן ויהיה זה, אז יש בכוח החמישה רבעים לאסור או להצריך חיוב חלה ולחייב את הכל, והכל חייב בחלה. גם הוא סומר שהכל הפך להיות תם כעיקר דאורייתא, כלומר הכל הפך להיות חייב, וכל זית מהאורז נעשה זה מי שיוכל אותו, הוא עבר על איסור טבל של חלה, הוא לא צריך לאכול את הכל כדי לזה, הכל חייב בחלה. אבל איזה דין צריך לו קודם כל שיתערב דין ודין? כלומר, אתה מכיר, אם יתערב קצת דגן עם הרבה אורז נתן פה טעם, לא נוצר חיוב, אז זה לא בטל שום דבר. יש פה דגן, יש פה אורז, שכולם פתורים. אבל אם יש פה בתוך העיסה הגדולה חמישה רבעים דגן שחיה בחלה, אם היית עושה אותו לבד, יש דין שהוא לא רק שהוא חיה בחלה, אלא כל העיסה הפכה להיות חיית החלה בגן תינתם, וכולה עצורה באיסור טבל. הוא עדים במצא, במצא נניח בשיעור, ניקח בשיעור של קטע כדי אכילה פרס. פה את הקטע כדי אכילה פרס זקוקים לא רק בשביל האיסור נבל, אלא בשביל ליצור את המציאות של הדין. הרי אני צריך לאכול מצר, כלומר דגן שלא החמיץ, אתו אני צריך לאכול. אם יש לי פחות משם, בכלל אין פה דין בעיסה הזאת, דין מצר שייתן שם מצר לכל. וגם בזה אומר צריך אחרת, זה בכלל אין פה ביטו. סוף דבר, הרייבד אמר העתיק את הרש רמב״ם שהוא לא מגלל הלכה, אבל הרמב״ם לא. נחזור רגע לרמב״ם. הרמב״ם אומר שכל העיסה הזאת פשטות הרמב״ם, למרות שבהלכות מחלות אסורות אמר שאם איסו יתערב ביתר צריך להיות טעם וכזי כדי אכיל הפרס בתוך הזה ולאכול את הכל כדי להיות חייב, כלומר לא הכל הפך איסור, רק הדבר הזה, במצא אמר שאם יתערב קצת ונתן טעם, כבר קצת חלק מהתרשים חלק מהעיסה זה מצה, זה דגן, ונתן טעם בשאר, הכל הפך להיות מצה. הוא לא הזכיר, הוא מסתפק בנתינת טעם, לא צריך כדי להכיל הפרץ, והסתפק ככה לחור הכזית מהתערובת החדשה ויאכל אותה. על מה רק ככה? אבל באופן פשוט אפשר להבין את הדבר גם כן, זה רק באורז. כלומר מוכרחים אנחנו לומר מחוב הרמב״ם שפה יש הלכה שהחיטים הצליחו לגייס את האורז למגמה. כלומר, יש פה איזו הלכה באורז, שאורז הפך להיות דגן. אורז יש לו פוטנציאל דגני. הוא עצמו הפך להיות דגן. כלומר, אם העורר, אם התחיתים שהתערבבו איתו, עטרופו אותו, זה דגן. ועשו אותו דגן, אורז, יש לו פוטנציאל דגני.
רק עם חיטה, לא עם
סור. רק עם חיטה. זה הלכה שחיטה ואורז, חיטה עם אורז, חיטה לא מתפחד, מה? אורז עם חיטה ולא אורז עם סעורה. אני יודע אם ניקח כפשוטו, חיטה ואורז, רק חיטה ואורז. כלומר, יש פה איזה הלכה בשני המינים האלו, ששני המינים האלו יכולים להיות חייבים בחלה, יכולים להיות חייבים בחמץ, יכולים להיות מצה. הלכה מיוחדת. בכלל אני לא נוגע לישראל, בכלל לא תסורה אותה הלכה הזאת. אין לזה נוגע לתם, אפילו אם תקל אבדורייטה, הייתי אומר. אבל הרב הגמרא הביאה מפה ראה שאתה מכיר אבדורייטה, זה הקושי. כי לפי ההבנה הזאת, הגרירה עשתה את הכל. מעל התתף. היא לא בתה לכאורה לתבני על טעם. אלא יש פה איזו הלכה, שאם הוא נתן בו טעם, זה קורה. אבל, אז, בכל זאת למה נוקעת אתה כיכר דאורייתא. אז הראש אמר, אתה מכיר הוא העיקר, והגרירה היא רק להכניס בו אפשרות חיבוץ. אבל ברמב״ם אנחנו צריכים לומר, שהגרירה עשתה את כל האיסור. כי הרי הוא שם את הגרירה דאורייתא אם אין ממשו. ופה הוא לא הזכיק את הממשו, הוא לא צריך כדאי כזה חילת פרס. מספיק קצת דגן, בהרבה אורז, אבל נתן טעם, יצר לי מצה טובה, יצר לי חלה טובה, חיוב חלה. כלומר זה טהרוב מסוג אחר, אבל גם הוא נתן נתינת טעם. זה מאוד מוזר להביא מפה ראה שתם כיכר דאורייתא, זה קושי בזה מדע. אבל ככה הגאון רוצה לומר ברמב״ם, הגאון ככה למד ברמב״ם, מביאור הגרירה ככה סיבת הרמב״ם. על כוחנו הרמב״ם מדבר על הגרירה פה. וזה רק באורז וחיטה. למרות שהרמב״ם לא ציין שזה רק, אבל זה הדוגמה היחידה שהוא מביא, כי הוא מתיק את המשניות. אבל צריכים לומר, רק הדוגמה הזאת, אתה עושה איסה מן החיטים ומן האורז. אל תלמד מזה כלל, שעושה חיטים עם עוד משהו. אורז עם עוד משהו, רק חיטים ואורז. ולכן אמרתי לך פה, נתינת טעם וזהו. נתינת טעם יצרה לי איסה חדשה, שהיא ברת חלה, חיוב חלה, בחמישה רבעים, שהאיסה כולה, לא חיטה חמישה רבעים. כל האיסה חמישה רבעים מספיק. כל האיסה הזאת כשרה למצא, כל האיסה הזאת יהיו חייבים עליה חמץ, זה מוכרחים אנחנו לומר. כי אם לא חייבים עליה חמץ, אז זה לא יהיה קשר למצא. זה פוטנציאל חימוצי יש פה. עד כדי כך, שאני לא, מוריד, אני אומר שיהיו אפילו חיים קראת על זה. האם יהיו חיים קראת על זה? הרי הרמב״ם כתב בתערובת בתערובת שם, אפילו כדאי כדאי חפלס, הוא חייב למה, אבל לא קראת. חלב שיתערב. פה, זו השאלה, האם הדבר הזה יהיה חיים גם קראת. אבל אני רוצה לומר עוד דבר. נוסע, ובזה אני רוצה לסיים באמת. היה מקום לומר, לא בגלל הגרירה. ולומר שרק בגלל החמץ, רק בגלל הדגן, ולא רק באורז אלא בכל המינים. כל דגן שייתן טעם בעיסה, ויש טעם דגן בכל, יש לי חידוש שזה קשר למצה, ולוקים על אכילתו בחמץ, וממילא גם חמם בחלה. וזה בנוי על כל מחמצת לא תאכלו לרבות את התערובת. נחלקו רבי אליעזר ורבנן בתחילת פרק רביעי על כל מחמצת לא תאכל, שרבי אליעזר אומר כל מחמצת לרבות תערובת חמץ, ורבנן אומרים לא, הם לומדים את זה דברים אחרים. גם רבי אליעזר מודה שלא חייב קרה, אבל כל מחמצת לוקה לא תאכלו לוקה על תערובת חמץ. ולא רבנן אומרים כל מחמצת לא תאכלו, זה בכוונה אם חמיצו גם את המשהו חמץ על די אחרים חדומה, אבל זה לא בא לרבות תערובת חמץ. אומר הריף והרמב"א שתערובת חמץ אבל אסור מדאורייתא, ככה משמע, אף על פי שלא לוקה עליו אבל זה אסור מדאורייתא. ולא יתברר ברמב"ם, לא שלא יתברר ברמב"ם, יתברר ברמב"ם שהוא מדבר על כדאי כדאי אכילת פרס. גם הרמב"ם כתב בחמץ באופן פשוט יותר מדי הדבר שמדובר בכדאי כדאי אכילת פרס, כי כדאי כדאי אכילת פרס בתערובת בכל איסורי תורה, אם זה נתן טעם, זה גם כזה כדי להכפילה פרס, זה איסור דאורייתא. בכל זאת פה התחדש משהו לרמב"ם. הרמב"ם כותב שזה אסור. נראה הדבר להבין, אם היינו מבינים שכל מחמצת לא תאכל, הוא ריבה תערובת חמץ בעוד דבר, שגם אם לא אכלתי את כל התערובת, אני עובר איסור דאורייתא. דהיינו, קמסתי לזה מקודם. בנבלה שהתערבה בתערובת, נתנה טעם בכל, וגם יש כזה כדי אכילה פרז, כל התערובת הזאת אסורה, אבל צריך לאכול את כולה כדי לחייב מלכות. כי עד שלא אכלתי את כולן, לא אכלתי את האיסור. כי האיסור הוא רק הנבלה עצמה, ולא התפוחי אדמה, ולא הירקות. אז אני צריך לאכול את כל התבשיל כדי לאכול את הזה, כדי בשיעור שאני חייב מלכות. כך כתב הרמב״ם מלכות מחלות אסורת, פרק ט"ו. מלכות איסורי אכילה. אבל בחמץ, אני רוצה לומר, שכל מחמצת לא תאכלו. אם יש לך תערובת, נניח בשיעור שכזה כדי אכילה פרס, נניח כל דבר, ושכולה תהיה אסורה, יקבל מלכות עליה, כלומר, יקבל מלכות עליה כשיוכל את כולה נניח, אבל יהיה איסור דאורייתא לאכול גם את חלקה. כרגיל חצי שיעור בכל התורה כולה אסור כשהוא לבדו, לא בתערובת. כי אם הוא בתערובת, אין את האיסור חצי שיעור, כי אכלתי את היתר, לא אכלתי את האיסור. בתוך היתר היה לי קצת איסור, זה לא אסור מן התורה. גם אם הוא לא בטל, אם אוכל שיעור שלם, אבל חצי שיעור לא יעשו. גם לרבי יוחנן. כי חצי שיעור אסור מן התורה, אם אכלת חצי נבלה. אבל אם החצי נבלה אכלתי יחד עם הרבה ירקות, בתערובת, אפילו לא אכלתי איסור דברי, אתה רק איסור דרבנן, לא כמקדמות. ולא איסור דורייתא בכלל. רק אם אכלתי את כולו, אני מקבל מלכות, כי אכלתי את הדבר, כי הוא לא בטל. בחמץ, תערובת חמץ זה איסור דורייתא. לאכול, ברגע שהתערב חמץ, ונתן טעם, למרות שלא היה כזה לכדי אכילה פרס, איסור דורייתא נכון, כזה את מתערובת הזאת. כי כשאני אוכל כזה את מתערובת הזאת, נתן טעם. אכלתי קצת דגן עם חלק שקיבל טעם דגן, עברתי את האיסור. אבל לא לוקם, אין לוקם, אז זה כי לא תחדש למנקות. אבל אני עובר איסור דאורייתא, וכיוון שאני עובר איסור דאורייתא, חידשה לי התורה, אז אני יכול לצאת לחובת מצה.
איזה
קשה לתת? למה?
בתורה
עצמה, תתנו
תורה שהגדר של מצה זה רק מוכל בידי חימות.
אתה שוב אתה מביא לי את הראש גם היה יכול לבוא ידי חימוץ, אבל יש פה דבר שיכול לבוא ידי חימוץ. אז או שאני אמר, אז מה בתוך הדבר יש לך, כלומר אני הייתי עכשיו כזה, אתה יודע, עשינו הוגיה כזאת, קרק כזה, בתוך הקרק הזה הוא מורכב רובו מאורס, מקצתו מדגן שיכול לבוא לידי חימוץ אם לא הייתי אופר אותו מהר. רק רגע, אם הייתי אופר אותו מהר, אם לא הייתי אופר אותו מהר, הוא היה מחמיץ, וכל הקרקר הזה היה חתיכת חמץ תערובת. כלומר, רובו אורס, מקצתו חמץ, אסור איסור דאורייתא לאוכלו. למה? בגלל שכולו חמץ, כל מחמצת. עכשיו, אם הזדרקתי לעקבות אותו, מה אתה רוצה? בדי! אם הייתי משאיר את זה לתפח, היה איסור דאורייתא לאכול את החמץ הזה? למרות שהוא בתערובת, היה איסור דאורייתא לאכול אותו.
החלק החמיצי שבו
היה... לא, בגלל שהוא נתן טעם. בגלל שנתן טעם, אז יש פה כל מחמצת.
אבל אין פה כל מחמצת.
מה זה? אין פה, יש פה.
כל מחמצת לא הופך את זה להיות מצב.
כל מחמצת, כשהתורה אמרה לא תאכל לאו מחמץ, שילדים תורנו מצות, היא אמרה שקרקר, מצה זה קרקר שאם היית משאיר אותו והיה תופח, זה היה איסור חמץ.
זה החלק החמיצי שבו,
אבל חלק... זהו! לא! גם כל מה שאני אוכל מזה זה איסור חמץ. נתן טעם! הכל זה חתיכת חמץ שלא חייבים על מלכות, אפילו מתוכת כולה. למה? בגלל שאין פה כזה כדי אכילה פרס, באמת בתערובת, אבל זה נתן טעם, על זה ריבטו כל מחמצת לא תאכלת. שפה טעם כיכר דאורייתא, לא למכות, להיות איסור. כמו שיש מטעם כיכר דאורייתא במשרת הנזיר, כך זה, הפרימי גודי אומר משהו מהם זה. כבדומן בדעת הרמב״ם. אני לא יכול לומר בפירוש שהוא אומר ככה, אבל אני חושב שזה מה זה. דהיינו שהרמב״ם סבר שכל מחמצת לא תאכל הוא גם לרבנן נדרש, אבל לא לתת מלכות. רבי ידר אמר נדרש למלכות, אבל הוא נדרש לדורת שכי כל תערובת אחרת כזאת שם בה כזה כדי אכילה פרס, סליחה, יש בה אפילו כדי אכילה פרס, אם לא תאכל את כולה לא תהיה חייב, ויהיה מכאן לברדיים חיית לא תאכל, לא יחב כלום. פה גם כשלא תאכל את כולה בתערובת החמת הזאת אתה תהיה חייב איסור דאורייתא גם בחצי שיעור. נכון הוא, אני לא ברור לי מספיק דברי הרמב״ם, כי פשוט דברי הרמב״ם בלכות ממש מה שדבר שיש כתב של אכילה פרס, ופה אני רוצה להסביר אפילו שאין בעושה יישא מן החיטים מן האורס, אבל בגלל שתערובת, לכן לא ברור לי הדבר, לכן אני אומר מה שאני אומר עכשיו לא ברור לי בדעת הרמב״ם בשלמות. אבל אני אומר כך, כדי להיות לצאת ידי חובת מצה צריך שבתערובת הזאת אם היא הייתה תופחת היה איסור דאורייתא של חמץ, גם אם לא יענש את זה במלכות ולא בקרת, אפילו לא במלכות, אבל זה יהיה חמץ, אז זה כשר למצה.
כל תערובת, גם אם זה טיפה חמץ עם ירקות או עם בשר, תגיד שזה
לא
לא, כי אם זה ככה אז
אולי
נגיד את מה שהראש אומר
גם
בכל
מחמץ. כן, סליחה, כן, כן, לא בגרירה, לא צריך גרירה בכלל,
כל דבר, גם
ירוק. ככה משמע ברבנו, מה נוח מסבור ברבא אומר, זה סתם דוגמה חיתים לו, כי ככה רגילים היו לעשות.
אז מה תגיד,
בכל מחדת אותו חדש? כל טעם כעיקר, כל תערובת, הלכה של רבי אליעזר, כל תערובת חמץ, זה מדובר בכל תערובות, לא נוגע לאורס. כל תערובת חמץ, אם יש לך חמץ שנתן טעם בדבר, אז אפילו אם אתה תאכל משהו מן התערובת הזאת, אתה עובר איסור דאורייתא. אם אני תאכל כזית מהתערובת הזאת, אתה מקיים מצה, אם לא יהיה בחמץ.
מה הרב רוצה להגיד שתערובת של טיפה חמץ עם ירקות או עם בשר, מזה אפשר גם אפילו לתת מצה?
מה אתה מבין אותי? עם אורז אתה מבין את זה?
אורז כן.
למה?
אורז אמרת שיש לו צדק.
הראש, הרוז, הרמב״ם לא חייב לראש.
שהיה ואמין הרבה יוחנן בן אורי.
לא בגלל זה! לא! אני אומר לך שהיום יש בתעשייה כבר גם דברים כאלו, אתה תיקח פסק זמן כזה, שהרוב שם תפוחי אדמה, מעט דגן, אבל אם תעשה את זה בצורה שלא זה, זה מצה למהדרין. לא למהדרין, לפי הדעה הזאת, לפי הדעה, אל תוכל לתקן, לפי הדעה הזאת של הרמב״ם, אם אמר, הרי מה אתה, הרי לפני ששמעת את הראש, לא היית לומד, עושה סתם מלאכתים לאורז, זה דווקא אורז, זה דווקא חיטים. כמו, כל דבר, בין להפרשת חלה, בין לחיום מצה, בין איסור מצה, חיום מצה ובין לאיסור חמץ. כל תערובת שיש בה טעם דגן, אפשר לעשות את זה לחובת מצה. למה? בגלל שיש פה הלכה של כל תערובת, כל מחמצת לא תאכלו. זה ריבה את הדבר הזה.
זה חמץ, יש לך כל מחמצת, אבל
בכלל
אין לך כל מחמצת.
מה אתה מדבר? במצה לא כלום שום דבר. החלה, אתה לא מתחלה קודם, אני דורקו במצה. מצה תקן נכון, מי חמצת מה למצה? הלחם לחם, לחם לחם. כן, כן. מכל מחמצת למדנו שכל דגן, שאותו תערובת שאמרנו גם במצה וחמץ, לגבי איסור ויתר ולגבי חיום מצה, שזה היה באטליה, הוא נכון גם בכל איסת לחלה. שכל חלה שהייתה נתנה טעם באיסה הכוללת, ואפו אותה, כמובן, יש עוד כמה טעים בחלה. חלה לא בתבשיל, אפייה, חמישה קבים, חולה, כל זה, אז כל האיסה הזאת חייבת בפרשת חלה. אל תלכו את זה להלכה! מה?